סייעתא דשמיא, פרשיית השבוע שלנו זה סיום חומש תורת כהנים, ספר ויקרא. ואנחנו לומדים השבוע את שני הפרשיות האחרונות, פרשת בהר וחוקותיי. וידבר אדוני אל משה בהר סיני לאמור. בני ישראל ואמרת עליהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושב את הארץ שבת לאדוני. שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמול כרמך ואספת את תבואתה. עד כאן קראנו את הפסוקים הראשונים של בהר, שם נקרא גם בחוקותיי, מזה וגם מזה אל תנח ידיך. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם ונתתי גשמכם בעיתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה ייתן פריו והשיג לכם דייש את בשיר ובשיר ישיג את זרע ואכלתם לחמכם לסובע וישבתם לבטח בארציכם. אז יש לנו רבותיי שני פרשיות, אומנם הם שניים אבל ביחד הם לא הרבה פסוקים אפילו כשהם ביחד. למה? פרשת בהר יש לנו בה גמטריה מזבח פסוקים, 57 פסוקים, והסימן לזכור אותם, אחד הוא קצת מוזר יותר, אחד ממש מתוך הפרשה. הראשון הוא חטיל, חטט יוד למד, זה הייתה אחת מהמשפחות שהיו בגלות בבל, אז זה הסימן הראשון של הפרשה, והוא רומז בעצם לכל מה שכתוב כאן בפרשה, שעם ישראל צריכים לשמור את השמיטה, כי אם הם לא שומרים את השמיטה, חס ושלום גולים מארצם, ולכן רמוז כאן המשפחה הזו של המשפחה שהיו בגלות בבל. אבל הסימן השני של הפרשה שגם הוא גימטריה 57, הוא יותר מובן. למה? כי הגימטריה שלקח אותו לאחוזה, ובעצם כל מה שהפרשה מדברת זה בענייני אחוזה, בתי ערי חומה ושדה אחוזה, שיש על זה מסכת שלמה במסכת ערכין. מסכת ערכין כולה בעצם המקור שלה היא נמצאת בפרשת בהר. פרשת בהר אמנם היא פרשה קצרה אבל יש בה הרבה מצוות, מלבד מצוות שמיטה שהיא בהתחלה שכולם מכירים אותה, אבל אחר כך בעצם כל הפרשיות של פרשת יובל, דיני יובלות, הדינים של בתי ערי חומה, הדינים של הוליכות הונאה שזה בחושן משפט בסימן רש חפה, ברמב״ם בלכות מחירה, כל זה כתוב אצלנו הלכות ריבית, כל זה כתוב אצלנו בפרשה, בפרשת בהר. אחר כך יש לנו את פרשת בחוקותיי, שיש לה סימן, הסימן שלה זה עוזה. עין, זין ואלף, שזה גמטריה בעצם, 78, יש לנו בפרשת בחוקותיי 78 פסוקים, והרמז, אז מה אתה רואה? 78 בפרשת בחוקותיי, ועוד 57 בפרשת בהר, ביחד. אז, ויש לך פרשיות לפעמים שזה פרשה אחת, שיותר ארוכה מכל שני הפרשיות האלה ביחד. פרשיות האלה הן פרשיות קצרות, וצריכים לשים לב, לא לשכוח לקרוא, שניים מקרא ואחת תרגום, גם פרשת בהר, וגם פרשת בחוקותיי, בבת אחת. למה הסימן של פרשת בחוקותיי היא עוזה? למה היא עוזה? מה הסיבה שזה עוזה? עוזה זה מלשון עוז, מלשון חוזק. רש"י כותב בזבחים בדף קט"ז עמוד א', וגם זה מובא במדרש. רש"י כותב שם על דברי הגמרא, כשבאו אומות העולם לבלעם וראו אותו, שמעו את כל הקולות והברקים שיש במתן תורה, אז הם פחדו, אולי זה מבול. אמר להם, זה לא מבול, לא שום דבר, לא מבול של מים ולא מבול של אש. זה מתן תורה, חמדה גנוזה שיש לקדוש ברוך הוא בבית גנזיו, והוא הולך ונותן אותה עכשיו לעם ישראל בקולות וברקים. אומר רש"י, מכאן שאין עוז אל התורה, שנאמר, השם עוז לעמו ייתן, השם מברך את עמו בשלום. התורה היא נקראת עוז. למה התורה היא נקראת עוז? כמה ביאורים. הביאור הראשון, למה התורה נקראת עוז? כי התורה היא בעצם עוז, זה לשון חוזק. כמו שרשי כותב בביצה בדף כ"ה עמוד ב', התורה מעוזן של ישראל, כך לשון רשי. מה הפירוש התורה היא החוזק? בשביל שאדם יצליח לעבור את ה-120 שנה האלה כמו שצריך, הוא צריך לתפוס, יש תורן של הספינה, שאיתה בא המנהיג של הספינה, והוא מתחיל להסיע אותנו. ככה זה, אדם בעולם הזה הוא הולך בים סוער, ובשביל להחזיק בים הסוער אתה צריך להחזיק בתוך הספינה. אבל מי מחזיק בתורן? התורה הקדושה. התורה היא התורן שלנו, שהיא מחזיקה אותנו, וכל המים הזדונים, כל המים שיש בחוץ, בין מבול של אש, בין מבול של מים, כל הסוגים, בין בגשמיות, בין ברוחניות, בכל המצב הרוח, בסוף אם אדם הוא בורח לתורה, ויש לו את התורה הקדושה, שם הוא מוצא מרגוע, שם הוא מוצא מנוח. ולכן התורה היא נקראת עוז, עוזה. למה, למה הסימן של בחוקותיי זה עוזה? כי בחוקותיי הפרשה מדברת על העניין של עמל התורה. זה במקום מפורש. יש, בחמישה חומשי תורה, יש לנו הרבה מקומות שאנחנו מדברים על מצוות לימוד תורה. אבל יש מצוות תלמוד תורה, שאנחנו לומדים אותה בפרשת עקב, בפרשת ואתחנן. שם לומדים על מצוות תלמוד תורה, שאנחנו קוראים את זה כל יום במצוות, בקריאת שמע. שבתך בביתך, ולכתך בדרך, ושורבך ובקומך. כל זה מדבר על מצוות לימוד תורה. ודיברת בם, זה מצוות לימוד תורה. ככה הגמרא דורשת ביומד אף יוטט עמוד בית, בדברת בם, בדברי תורה ולא בדברים בטלים. אבל איפה התורה באה ואמרה שאיך צריך ללמוד תורה, איך צורת לימוד התורה, איך צורת קניינה של תורה, זה בעמל התורה. עמל התורה זה דבר שהוא צריך להסביר אותו, ואנחנו כבר נסביר אותו. אבל בעזרת השם, נסביר מה זה נקרא עמל של תורה. אם אנחנו כתבי, תלכו שתהיו עמלים בתורה. מה הפירוש עמל התורה? זה דרשה מאוד יפה, לומדים את רשי, זה תורת כהנים, אבל איך מקיימים את זה הלכה למעשה? זה לא פשוט בכלל לקיים את זה, ואנחנו נסביר מה הקדוש ברוך הוא רוצה, איך הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נלמד תורה, מה זה נקרא עמל תורה. תכף נסביר. אבל קודם כל, מה זה עוזה? מה זה הסימן? אז עוזה אמרנו זה עוז, התורה נקראת עוז. למה התורה נקראת עוז? כי היא בעצם החוזק שלנו כאן בעולם הזה ובעולם הבא. כמו שהגמרא דורשת מסכת סוטה בדף כף א', שוכבך תשמור עליך, ביתלך תנחה אותך, שוכבך תשמור עליך, בקיצות היית שיחך. ביתלך תנחה אותך, כאן בעולם הזה. שוכבך תשמור עליך, בתוך הקבר. בקיצות היית שיחך, לעולם הבא. זאת אומרת, איפה שאדם הולך, כשיש לו את התורה הקדושה, התורה היא מחזיקה אותה. מחזיקה אותנו בכל המצבים. היה לי חבר שהיה תקופה שלמדנו חברותה, למדנו מסכתות. והנה לימים, יום אחד לא עליכם, נפל לדיכאון עמוק בר מינן. אתה מדבר איתו, מה הוא אומר לך? הוא אומר שאחרי 120 שלו שהוא ימות, הוא לא מתכוון שזה יהיה בגיל 120, אלא הוא חושב שזה באותו יום. הוא אומר, אל תגיד לא אמרתי לך, שלא יקברו אותי בקבורת קומות. רק קבורת קרקע עמוק עמוק בתוך האדמה, שיזרקו אותי בפנים. כל יום הוא מדבר על יום המיטה, לא בצורה שיום המיטה תחזיר אותו בתשובה שלמה. בטח יום המיטה זה מחזיר את האדם בתשובה. אבל אצלו זה לא היה בצורה הזו, אלא הפוך, הוא היה במצב של דיכאון נפשי. ואף על פי כן, את לימוד הגמרא, את לימוד התורה, לימוד ההלכה, הוא לא עזב. אמרתי לו, תשמע, אני מתפעל ממך. אתה תראה באיזה דיכאון עמוק. אשתך לא יודעת מה לעשות. הילדים שלך מדי פעם שומעים את השטויות שאתה מדבר. תגיד לי, איך אתה עדיין לומד תורה? הוא אמר לי, תראה, אם גם תורה לא יהיה לי, לא יהיה לי כלום. לכל הפחות, הוא אומר, לכל הפחות אני אוהב ללמוד, אז אני מנסה לשבת ללמוד, והוא לומד שעות. אחרי תקופה, פתאום יצא מזה לגמרי. לא כדורים, לא כלום, לא שום דבר. אמרתי לו, אני כל כך שמח לראות אותך. מה? עכשיו, אני לפעמים פוגש אותו, אני אומר לו, תגיד, אתה שמח? אין מציאות שאני לא שמח, הוא אומר לי. אמרתי לו, מה השתנה? לפני כן תראה מה היית. הוא אומר, תראה, אני לא עזבתי את התורה. וזה כל כך נכון. הוא לא עזב את התורה, גם כשהיה לו קשה, גם כשהיה לו דיכאון, ואתם לא יודעים איזה דיכאון, דיכאון עמוק. אני אומר לכם, אם היה הולך לפסיכיאטר, היה נותן לו את הכדורים הכי עזקים. אבל לא, הוא לקח את הכדור הכי טוב, את הכדור שקוראים לו לימוד הגמרא, לימוד התורה הקדושה. איך אומר שם הפסוק? אנה אלך מרוחך, אנה מפניך אברח. איפה אדם ילך? גמרא דורשת מסכת ערובין. גמרא אומרת, לא בשמיים היא, לא מעבר לים היא, אלא מעבר, ולא מעבר בצרי חוקה, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. ככה גמרא דורשת במסכת ערובין, בדף כ"ב עמוד א'. זאת אומרת, התורה נמצאת כאן, ארוכה מארץ מידה, ורחבה מן ים. כמה צריך ללמוד תורה? זה בערובין, בדף כ"ב, בדרשה הקודמת זה בערובין, בדף נון ה', שניהם במסכת ערובין. לכן, כשהתורה, מה היא נקראת? עוז, ולא סתם הסימן של הפרשה, בפרשת בחוקותיי, זה עוזה. כי התורה היא נותנת את העוז ואת הכוח לאדם לזכות לקניין בעולם הזה ולקניין בעולם הבא. פעם אחת היה איזה עשיר גדול, בא לחפץ חיים, והוא היה תורם לישיבות, והוא היה בטוח שהוא יקבל אוהו איזה שבחים מהרב. החפץ חיים אמר לו, תגיד לי, אתה אשריך שאתה תומך בתורה, אבל יש לך בכלל חיים? אמר לו, כבוד הרב, כתוב יששכר וזבולון. אני הזבולון, אתם היששכר, אני מחזיק את התורה. אמר לו החפץ חיים, יששכר וזבולון זה לעולם הבא. אבל לעולם הזה יש לך חיים. איפה אתה כל הזמן נמצא? בביזנס. כל הזמן אתה בעצבים. אתה יושב על השולחן, טלפון לפה, טלפון לשם, אפילו אתה מזמין סטייק. אתה רוצה לשבת לאכול באיזה מסעדה, אתה יודע, קצת, כבר גם אין לך יישוב הדעת. אפילו את הצ'יפס הוא לא גמר. את האוכל שהוא שם לו, הוא לא סיים. למה? כי הוא תרוד. אדם שהוא תרוד, הוא לא יהיה לו לסובע נפשו. זה כתוב, צדיק אוכל לסובע נפשו. אבל בר מינן, בטן רשעים תחסר. אמר לו, חפץ חיים, תראה. עולם הבא, באמת יהיה לך. אבל אני מרחם עליך על העולם הזה. היה עליו השלום, הגאון רב חיים קניאבסקי, שר התורה. כל מי שבא אצלו, בכל עניינים של רפואה, בכל דבר, בכל עניין, תמיד הוא היה שולח אותם לתורה. אתה יש לך בעיות בעור, יש לך פסוריאזיס, תלמד פרק העור והרוטב במסכת חולין. אתה, אשתך רואה הרבה דם, בר מינן, יש לה הרבה דמים, כל הזמן, אין, הווסת לא בזמן, לא הווסת קבוע. אתה תלמד משניות מסכת נידה. אתה יש לך כאבי ראש, יש לו גזזת לו עליכם, בר מינן, יש להם בן אדם, יש לו קרחות, כל מיני פתאום קרחות, וזה מסוכן. הוא עושה כל מיני משחות, לא עוזר כלום. אומר לרב, לרב ככה, אומר לו, תלמד פרק ראשית הגז. ביום שהוא גמר פרק ראשית הגז, התחיל השיער לצמוח לא רגיל. כל דבר לזיווגים, הוא הרבה פעמים היה מייעץ ללמוד מסכת ברכות. למה? כתוב, אישה, אדם שרוי בלא אישה, שרוי בלא ברכה. אומר, ילמד מסכת ברכות, יבוא לו אישה. ילמד מסכת יבמות, אז אתה, אומר, בא מישהו, אומר לו, כבוד הרב, מה יהיה? הבת שלי כבר בגיל, כבר מאוחר, עברה גיל 20, מתי יהיה לה שידוך? אומר לו, תלמד מסכת יבמות. אומר לו, הרב, מה הקשר? אומר לו, יבמות גימטריה חתן. אתה תלמד מסכת יבמות, יבוא חתן לבת שלך. כל דבר הוא מצא פתרונות, איפה יש יהודי, תלמיד חכם ליקט עשרות של דברים, עשרות, 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 אולי מאות של עצות, שכל מה שהוא מצא, הרב חיים קניאבסקי, הוא מצא אותם דרך התורה. אז היה לא מזמן, לפני שלושה שבועות בערך, הייתי אצל מורי ורבי, הגאון הקדוש הרב דוב הכהן קוק מטבריה, שמצא לו רפואה שלמה, אז היה מישהו ששאל איזה שאלה, ואני ככה בעדינות אמרתי לרב, רב חיים קניאבסקי היה עונה, אחרי שהרב אמר, הוא יצא, רב חיים קניאבסקי היה מייעץ על זה ללמוד כך וכך. אמר לו, מה נראה לך? שזה שרב חיים, הוא אומר לי, אמר שזה יפעל, זה סתם? זה בטוח? הוא אומר, הוא היה רב חיים, היה לו את הכוח לברך, שעל ידי שפלוני ילמד את הגמרה הזו, את המסכת הזו, ממילא זה יפעל. הוא אומר, צריך להיות רב חיים בשביל זה. זה לא רק כאשר אתה תלמד ובזה זה נגמר. אבל ודאי שיש בזה, ויש בכוח סגולת התורה, לרפות את האדם. זה כוח שיש בתורה הקדושה, ולכן אדם צריך לנצל את הזמן שלו, לא יעבור עליו יום, בלי לשבת ולראות, להרגיש את המתיקות שבתורה. איך אמר האור החיים הקדוש פרשת כי תבוא? אלמלא בני אדם היו מרגישים את מתיקות וערבות התורה. מה זה מתיקות? ערבות. מה זה ערבות? מתיקות. אז למה הוא אומר פעמיים? מלא בני אדם היו מרגישים את מתיקות וערבות התורה. הרוחם הקדוש לא כותב סתם משפט. אלא, מתיקות זה בשעה שאני לומד. לומד את התורה, מרגיש מתוק. ערבות, שגם אחרי שאני למדתי את התורה, וואה, אני מרגיש עדיין את המתוק. אדם לועס מסטיק, נכון? לועס, 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 לועס. מתי הוא זורק אותו? כשנגמר לו הטעם. כשנגמר לו הטעם, כבר די, זה חלס, זורק את המסטיק. אבל אם היה לו המשך טעם, הוא לא היה זורק אותו באמצע. אדם שלומד את התורה, אומר הרוחיים הקדוש, יש את החלק הראשון, זה המתיקות שבתורה. כשאני לומד, אני ארגיש מתוק. אה, תראה איך זה מתוק. ראית בן אדם אוכל שוקולד מפסיק באמצע? אי אפשר. אבל יש לך גם ערבות התורה. שערבות התורה שאחרי שאני לומד, אני ממשיך עם ההרגשה הזו, וזה מה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא כל יום בתפילה. וערב נא השם אלוהינו את דברי תורתך בפינו. שלא רק שיהיה לנו מתוק בשעה שאנחנו לומדים, אלא גם אחרי שסיימנו ללמוד, גם שילווה אותנו ההרגשה העילאית שיש לנו, הסברה, הטעם שיש בתורה. למה? כי בעל הטורים כותב, שבחלום הדבר בו, שכאשר אדם לומד תורה, והוא כל כך דבוק בתורה, גם כשהוא הולך לישון, הוא חולם בתוך דברי תורה. ככה בעל הטורים כותב על הפסוק, ויקץ יעקב משנתו. המדרש אומר, אל תקריא משנתו, אלא ממשנתו, מלמד שיעקב אבינו היה שונה משניות בשעת לימודו. תראה מה זה, אדם שזוכה שיש לו מתיקות וערבות התורה. וככה כותב הגאון בעל האבני נזר, הגאון מסוכותשוב, כותב בהקדמה שלו לספרו על הלכות שבת, עגלי טל. הוא כותב שם, לא יש מחלוקת בין הגאון רבי שלמה קלוגר לבין הגאון האבני נזר ועוד גדולים. האם כאשר אדם לומד תורה, הוא יודע שהתורה הקדושה יש לה סגולה. אחד הסגולות שיש בתורה, מה היא? הנאה. אדם מרגיש סיפוק. איך אור החיים הקדוש כותב על החומש אצלנו, בפרק י' ח' בפרשת אחרי מות. הרוחיים הקדוש כותב שמה בפרשת אחרי מות, שיש סגולה בתוך לימוד התורה, לא רק סגולה כסגולה, אלא במציאות, שהתורה היא מסביעה את האדם. היית רעב, למדת עכשיו כמה שעות, אתה מרגיש פתאום תחושה של סובע. למה? כי התורה זה לחם, לכו לחמו בלחמי, ושתו ביין מסכתי. כך אומר הנביא בספר ירמיה. זאת אומרת, התורה הקדושה היא נותנת לאדם גם תחושה של סובע. ואכלתם לחמכם לסובע. אולי זה נרמז בתנא דבליהו שהתוספות הביאו בכתובות קוף דלת, עד שיתפלל האדם שיכנסו, כנס דברי תורה לתוך מאה, ויתפלל שלא ייכנסו מעדנים. טוב, אז איך הוא יהיה סווה? על ידי לימוד התורה שהוא לומד, ממילא הוא ירגיש סובע. בקיצור, אז היה... מה אמרנו? אז אמרנו שיש מחלוקת בין אבני נזר לבין הגאון רבי שלמה מקלוגר. מה המחלוקת שלהם? כאשר יש, כשאני לומד תורה, אחד מסגולותיה של תורה, זה שאני לומד, אני נהנה. מרגיש כיף. וואה, איזה הנאה יש לי מהלימוד. סמא דחיה, כמו שכתוב בגמרא במסכת שבת, בדף פחת עמוד ב', למיימינים בה, סמא דחיה. מה רש"י כותב שמה? תביא לי רגע בבקשה פה, מסכת שבת, מאחורה. רש"י שמה כותב, שלמיימינים בה סמא דחיה, גם שמה יש אור החיים הקדוש. אתם יודעים, אור החיים הקדוש כתב פירושים על התורה, האור החיים הקדוש כתב פירושים על התנ"ך, ראשון לציון. האור החיים הקדוש כתב פירושים על יורה דעה. האור החיים הקדוש כתב חידושים גם על הש"ס. זה נקרא חפץ השם. אז פה רש"י כותב, מה זה למיימינים בה? רש"י כותב, עסוקים בכל כוחם וטרודים לדעת סודה כאדם המשתמש ביד ימינו שהוא עיקר. עוד פעם, עסוקים בכל כוחם. מה זה למיימינים בסמא דחיה? מי זוכה למרגלית של החיים? שהוא יש לו עסוקים בכל כוחם. כל הזמן הוא עסוק בכל הכוח. אתם יודעים איזה לשון זאת? רש"י הזכיר בכל כוחו במסכת ברכות למדבט עמוד בית, שתורה ותפילה ומעשים טובים ודרך ארץ שיתחזק בהם תמיד. רש"י שמה כותב בכל כוחו, גם הלשון הזה. גם פה רש"י כותב, עסוקים בכל כוחם. כלומר, לוקחים את כל המגייסים, את כל הרמה חברים שעשה גידים לצורך לימוד התורה. וטרודים לדעת סודה. הוא כל הזמן טרוד. מה הוא טרוד? הוא טרוד להבין את רשי, הוא טרוד להבין את תוספות, הוא טרוד להבין את התורה. זה טרודים לדעת סודה. אז ברגע שאדם לומד תורה, הוא יודע. עכשיו נגיד למשל, אדם עצוב. הוא יודע שמסגולת התורה, שהמציאות פועלת, כאשר אני אלמד, זה יפעל בשמחה. ושמחה והנאה גם. כאילו עכשיו הייתי בטיול, פי מיליון יותר מטיול. וואו, איזה הנאה יש לי. כשאדם לומד והוא מבין, איזה שמחה יש לו מהלימוד. יש מחלוקת בין הגאון רבי שלמה קלוגר, לבין הגאון מסוכות שובה אבני נזר. האם מותר לי לכתחילה ללכת וללמוד תורה על מנת להנות מלימוד התורה? האם זה נקרא תורה שלא לשמה או לא? הגאון רבי שלמה קלוגר כותב בהקדמה לשאלות ותשובות, טוב טעם בדעת, כותב שאסור ללמוד תורה בצורה הזו. בא הגאון מסוכות שוב, ואחריו כל הפוסקים, כמעט כולם הולכים בדרך של הגאון אבני נזר. עד כדי כך שאבני נזר כותב, אפילו לא מזכיר את שמו של רבי שלמה קלוגר, אלא הוא כותב, ושמעתי קצת בני האדם טועים. כך הוא אומר. מה ייתכן להגיד שאני לא אלמד תורה על מנת שאני יהנה? הוא אומר, עד רבה, בלימוד התורה שאני לומד תורה זה על מנת שאני יהנה. עד רבה, אני לומד תורה בשביל שאני יהנה, שאני ארגיש הנאה צרופה, הנאה צרופה. כשאדם מתחתן עם אישה, הגמרא אומרת במסכת קידושין במ' עמוד א', אסור לאדם שקדש את אשתו עד שירנה. למה? שנאמר, ואהבת לרעך כמוך, אם אדם לא יראה אותה לפני, שמא לא תמצא חן מעיניו. היה לנו מישהו, חבר, בן גילי. לא רק בן גילי, נולד ביום שלי, שאני נולדתי גם. אותו יום אנחנו, ממש, בר מזלה, כמו שאומרים. הוא התחתן. מהיום הראשון שהכיר את הבחורה, עד היום שהתחתן, היה פחות מחודש. הוא אמר, כן, הכל בסדר. גם היא אמרה, הכל בסדר, הכל רץ, הכל רץ, הכל טוב. כולם שמחו, ברוך השם, השתבח שמו, היה לפני פסח, רצו להזדרז, הכל טוב. הבנת? אבל פתאום הוא בא לבית, הוא שמר את העיניים, הוא לא הסתכל מי. הגיע לבית, אמר, ריבונו של העולם, וואי, איך, מה נעשה? הוא סיפר לי אחר כך. אז, הבנת? לא ראה אותה, הוא היה בטוח שזה היא, הוא צדיק, הבנת? אבל מה, אחר כך היצרים, זה לא פשוט. והנה, לא מזמן התגרש, תמיד, השאיר אישה, מסכנה, תמיד, שישה, שבעה ילדים, אני חושב שבעה ילדים יש להם, והיא לא חטאה ולא פשעה. אז מה? חזל אמרו, אסור לאדם שקדש את אשתו עד שירנה. אותו דבר זה בלימוד התורה. אומר האגלטל, כשאדם לומד תורה, הוא צריך ללמוד תורה על ידי משהו שהוא יודע, אני אלמד תורה ואני יהנה מהלימוד. לא כאשר אני לא נהנה, אני לא לומד. אלא גם כאשר אני לומד תורה על מנת להנות מהלימוד התורה, והנאה הזאת ייתן לי, איך כותב האגלטל? עד שיבלע התורה בתוך דמו, כך הוא כותב. שהתורה תהיה בלועה בתוך דמו. אני אספר לכם סיפור. היה הגאון, עליו השלום, הגאון בעל האור שמח, רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק. מסופר עליו, היה פעם לומד עם החברותה שלו, לומדים, הגיעו לאיזה תוספות קשה. והנה, לומדים תוספות קשה, כמה שמנסים להבין אותו, לא הולך להם, לא הולך. אמר לו האור שמח לחברותה שלו, תשמע, בוא נפסיק, נתפלל לקדוש ברוך הוא, שייתן לנו אהבת התורה. ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ישמע לתפילתנו, יפתח לנו את הכל. כל אחד לקח ספר תהילים, והיה מתפלל, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תן לי אהבת התורה, תן לי אהבת התורה, אני רוצה שיהיה לי אהבת התורה. חזרו אחר כך ללמוד, לומדים, הכל רץ להם. אחר כך, אחרי שסיימו את הלימוד, באה חברותה של האור שמח, אומר לו, רבנו, אני לא מבין אותך. להתפלל בשביל שאדם יבין את הלימוד, אני מבין. למה? כתוב בגמרא במסכת נידה בדף עין עמוד ב', הרבה עשו בישיבה ולא עלתה בידם. אמרו, מה יעשו? התבקש ממי שהרחמים שלו. רש"י כותב בעבודה זרה דף ח' עמוד א', אם היה משכח תלמודו, יעריך בחונן הדעת. אם אני לא מבין את הלימוד, מה אני צריך להתפלל? ריבונו של עולם, ואר עינינו בתורתך, ואר עינינו בתורתך, פתח לי את העיניים בלימוד. ריבונו של עולם, נתקעתי כאן באמצע הרמב"ם המוקשה, אני לא מבין את הלימוד. וזה קורה מעשים שבכל יום. כל הזמן זה ככה. אומר לו, אז זה אני מבין אם הרב היה אומר לנו להתפלל בצורה הזו. אבל הרב לא ביקש כך. מה הרב אמר? נתפלל שיהיה לנו אהבת תורה. ריבונו של עולם, מה הקשר בין אהבת תורה לבין שהקדוש ברוך הוא יפתח לנו את השכל? אמר לו אור שמח, אני אספר לך סיפור. יום אחד, אשתי הייתה צריכה ללכת לדרך רחוקה. היה להם איזה אירוע, שמחה. וזה היה במשך 8 שעות, 10 שעות. מה נעשה? צריכים יש ילדים קטנים, לא היה אפשר לקחת אותם. השארנו את התינוקות, איפה השארנו אותם? אצל השכנה, בייביסיטר, שמרטפית. שילמנו לה לכל שעה, בעין יפה, אנחנו רגועים. אוכל, רסק, כל מה שצריך. ולמה דווקא בשכנה הזו? אנחנו יודעים איך, רואים איך שהיא מתייחסת יפה לילדים שלה. כל כך מתנהגת אליהם ברוך, בנועם, בשיח. היא לא צועקת עליהם, מדברת עליהם בדרך ארץ. אמרנו, מה יותר טוב מזה? היא אישה ראויה לשמור לנו על הילדים. אתה שם את הילד, אתה רוצה לשים אותו ברגוע. יש היום נשים הולכות להתעמלות, לכל מיני דברים, אז עושים להם שם חדר של תינוקות. אבל אתה רק עובר שם, כמה צרחות אתה שומע. מה נראה לך? איך גננת יכולה להשתלט? גם עם סייעת. איך אפשר להסתייע על 30 ילדים שאף אחד לא יבכה? בר מינן, השם מרחם. והנה, חזרו, מה הם רואים? מרחוק שומעים, צרחות אימים, מזהים, זה הקול של הילד שלהם, זה הקול של הילדה. ישר אומר האור שמח, אני ואשתי, רצנו, עלינו במדרגות, דפקנו בדלת, ישר לקחנו, ואנחנו רואים את הילד בוכה, אנחנו מרימים, אמא לוקחת את הילד שלה, מרימה אותה, מחבקת אותו, משמחת אותו. פתאום, אחרי דקה שתיים, התינוק שלה נרגע. אומר לה, הוא שמח, אני לא מבין. למה זאת היא השכנה, שילמנו לה כסף? למה היא לא הרגיעה את הילד? מה, היא לא אוהבת אותו? היא לא רוצה שהילד הזה ירגוע? הוא לא חפר לה בשכל? הצעקות שלו לא הפריעו? לא עזר, לא מוצא אצלו כלום? אומר לו, הוא שמח, כי האישה הזאת, הילד הזה, הוא לא הבן שלה, חסר לה אהבה לילד. בגלל שחסר לה אהבה לילד, ממילא היא לא תורחת מספיק, וגם התינוק לא מקבל באמת את הרוגע שמנסים להרגיע אותו. אבל הילדה, אבל זה, האמא, היא מרחמת, זה הבן שלה, נשים רחמניות. אמא, היא מרחמת על הבן שלה. ברגע שהיא מרחמת, הילד מרגיש את האהבה שהאמא עוטפת אותו, ישר הוא נרגע. אומר לו, זה מה שהיה בדיוק אצלנו בלימוד. אומר, כשאנחנו למדנו, הרגשנו קושי. לומדים, לומדים, לומדים. הכל קשה, תוספת מוקשה. אומר, מה אמרתי לך? בוא נתפלל לקדוש ברוך הוא שיהיה לנו אהבת התורה. ברגע שאנחנו נאהב את התורה ונרגיש שקודש הבריך הוא ואורייתא וישראל חד הוא, ברגע שנרגיש שזה דבר אחד, אנחנו אוהבים את התורה? אם אנחנו אוהבים את התורה, ממילא התורה ואנחנו זה דבר אחד. ברגע שזה דבר אחד, מילא שאנחנו נלמד, אנחנו נבין את כל הלימוד. לכן, לכן כתוב, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם ונתתי גשמכם בעיתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה ייתן פריו. עכשיו מה זה נקרא? ואת מצוותיי תשמרו, הבו עמלים בתורה. אני שאלתי בילדותי, אני לא הבנתי את רשי. רשי כותב, ואת מצוותיי תשמרו, הבו עמלים בתורה. ולפני כן, באים בחוקותיי תלכו, גם רשי כותב שתהיו עמלים בתורה. אז מה רשי כפל פעמיים? אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. ואחר כך רשי כותב עוד הפעם, ואת מצוותיי תשמרו, הבו עמלים בתורה. אבל כבר אמרת את זה לפני כן, למה כפול פעמיים? זה בעצם הדרשה של התורת כהנים, אבל למה חז"ל דרשו פעמיים? אלא רואים מפה, אמרנו יסוד גדול, שהאדם לומד תורה, הוא צריך ללמוד תורה, קודם כל להקיף את כל התורה כולה. אני שנים הייתי יודע את זה מפי השמועה, אבל הנה אתמול יצא ספר חדש של הגאון חכם בן ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה, יצא ספר אור לציון, חוכמה ומוסר חלק ב'. ואני עכשיו זה נמצא אצלי על השולחן, ואני לא מפסיק, ואני לומד בו ולומד בו, זה ספר מוסר. ואני כל כך אוהב את המוסר, וכל כך אוהב את הדברים של חכם בן ציון, שדבריו של אמת, דברים שנאמרו, נאמרים מתוך מעומק דליבה, ושם יש לו שער שלם שהוא מדבר על התורה. באמת אחד הנקודות שהוא מדבר על הנקודה הזו, הוא אומר, הרבה אנשים אומרים, מה לי וללמוד מסכת נגעים? וכי היום יש הלכות נגעים? מה לי וללמוד מסכת פרה? וכי היום יש פרה אדומה? מה לי וללמוד היום מסכת עוקצין? וכי יש היום דיני תומה וטהרה? אומר הרב בן ציון, ולא היא, אנשים טועים. כי כאשר אדם לומד מסכת נגעים, קודם כל יש מצוות ידיעת כל התורה כולה. אומר, אבל מלבד זה, כל התורה כולה זה דבר אחד. אתה תלמד מסכת נגעים, אתה תביא ראיות ללכות שבת. תלמד מסכת עוקצין, אתה תביא ראיה, תלמד מסכת כלים, תביא ראיה ללכות ברכות. וככה בכל התורה כולה, בעצם זה דבר אחד. ובשביל זה צריך עמל תורה. עמל תורה, זה צריך בכל הלימוד, בכל סוגי הלימודים. לא רק כאשר אתה לומד הלכות ברכות, שזה הלכות המעשיות, באור החיים ואור הדעה, שנראה לך שרק בהלכות האלה. אלא יש לך כל כך הרבה הלכות, באבן העזר, בחושן משפט, בהלכות תומה וטהרה, בהלכות בית מקדש, בספר קורבנות, בכל התורה כולה, בכל יד החזקה של הרמב״ם. בשביל זה צריך עמל התורה, למה? כי אדם אומר לעצמו, רגע, בשלמה, אלה בחוקותיי תלכו, כשאני לומד את התורה, הלכות המצויות, אז עד רבה בהם אני אשב, אני אעסוק בתורה יומם ולילה. ושאר ההלכות שהן לא מצויות, למה שאני אלמד אותם? למה שאני אעמול בהם? צריך עמל רב. רשי הזכיר, וזה מה שאמרנו, רשי כותב, גם אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה, וגם את מצוותיי תשמרו, אהבו עמלים בתורה, על מנת לשמור ולקיים. בין בהלכות שנוהגות בזמן הזה, בין ההלכות שלא נוהגות בזמן הזה. עכשיו, מה זה עמל תורה? עמל תורה, יש בזה כמה שלבים. השלב הראשון, קודם כל, שאתה יושב על הכיסא כמה שעות לא זז. הרב בן ציון אבא שאול היה אומר, 4 שעות. 4 שעות, קודם כל, אדם יישב. אומר, ילמד שעתיים גמרא, שעה הלכה, שעה... אבל 4 שעות, קודם כל, אתה יושב מ9 עד 1, אתה לא זז. בטח מי שלומד 5 או 6 או 7 או 8, כמה שיותר יותר טוב. אבל קודם כל, כמה שעות שאדם לומד תורה ברצף, זה עמל של תורה. עכשיו, מה קורה? בהתחלה אדם הוא לא רגיל. הוא לא רגיל. מה קורה אחרי כמה דקות, אחרי איזה זמן? הוא מרגיש הראש שלו עף באוויר. הוא מרגיש חולם. לא צריך להתייאש. לתשב על השולחן, עם הספר פתוח, גם כשהראש שלך מסתובב, ותשב מול התורה, מול אותיות התורה. המאור שבתורה, אומר הירושלמי בחגיגה פרק ראשון, המאור שבתורה מחזירנו למוטב. אבל לא עם ספר סגור, עם ספר פתוח. ספר פתוח, תשב, תסתכל מול אותיות התורה, לאט לאט. וכך האדם, לאט לאט הוא מתרגל לקנות את קניינה של תורה, את עמלה של תורה. דבר השני, הרצף. הדבר הראשון זה הרצף, השקידה. הדבר השני, זה להתחיל להרגיל את הראש, לעיין בלימוד. לעיין בלימוד. כשאדם הוא לומד, שינסה להבין מה המקשן של הגמרא, מה התרצן, ככה לאט לאט. ופתאום קובץ על יד ירבה. היום היה בידו משנה אחת, פתאום יש בידו 2 משניות, כמו שהמדרש מספר בפרקי רבי אליעזר בהתחלה, שרבי אליעזר הגדול היה לומד בהתחלה כל שבוע 2 הלכות. רבי אליעזר בן הורקנוס, רבו של רבי עקיבא, תראה מה הגיע. איזה השגות גדולות הגיעה בתורה, כמו שכתוב בסנהדרין ס"ח. בהתחלה מה היה? לומד 2 הלכות בשבוע. 2 הלכות בשבוע, ככה כתוב בגרסאות אצלנו בפרקי רבי אליעזר. וככה האדם, קובץ על יד ירבה. לא להגיד, אני נתראה, תורה ארוכה, אין לי סיכוי. תורה היא פה. אני זוכר, כשהייתי בחור, רציתי מאוד לסיים את כל השס. מאוד! גם היום אני רוצה. הלוואי, השם מזכה אותנו. רציתי לסיים את כל השס. והייתי כל ערב, אחרי הלימוד, עובר ורואה את הספרייה, ואני אומר, בונו שעור, תראה איזה ספרייה גדולה. תראה כמה כרכים יש בשס שלנו. איך אני בחור צעיר בן 15? איך אני יכול להספיק את הכל? איך יכול להיות? יום אחד, היה איזה חנות במאה שערים, לוין. אז אני, בעין יעקב, שברחוב עין יעקב, היה שם, הלכתי לראות את הספרים, פתאום אני רואה כל השס בכך אחד. אמרתי לו, אמנם כתב קטן, אמרתי לו, כמה זה עולה? זה עלה סכום מפולפל. אמרתי לו, אני רוצה את זה, תשמור לי את זה. הלכתי ללמוד ליל שישי, ועוד ליל שישי, ועוד ליל שישי, בסוף היה לי כמה שקלים, באתי, קניתי. כל כך שמחתי. למה? אמרתי, הנה עכשיו, כל השס מה זה? סרח כל כך אחד. עד עכשיו חשבתי, היה רק 20 כרכים. עכשיו אני מגלה שהש"ס הוא סך הכל כך אחד. הייתי שם את זה מולי, פעמים אני לומד ממנו, אבל לפעמים קשה, למה האותיות קטנות, אבל אני אומר לא נורא, זה סך הכל פה זה מהדורה מורחבת, זה המהדורה המקורית, כל הש"ס בכך אחד. ככה הייתי מנחם את עצמי, וככה קובץ על יד ירבה, עוד דף ועוד דף, עוד דף, עוד עמוד, עוד משנה, עוד סוגיה, ועוד סוגיה, ועוד סוגיה, לבסוף, נמצא בידו משניות הרבה, איך כתוב בגמרא בסנהדרין מבית עמוד א', רב יוסף אמר, על הפסוק ורב תבואות בכוח שור, במי אתה מוצא מלחמתה של תורה? במי שיש בידו חבילות של משניות. ככה זה. וזה מה שרש"י כותב, עמלה של תורה, לעמול בתורה, להבין את הסוגיה כמו צריך, ולא לטייח. ועוד דבר, זה שאדם נמצא בשיעור, בין אם לומד כאן, בין אם לומד בישיבה, בין אם לומד בכל מקום אחר, איפה שאדם לומד, והוא שומע שיעור תורה, זה נפלא מאוד. אבל חסר לו בעמלה של תורה. עמל של תורה, פירושו של דבר, שאני בעצמי יושב מול הספר ומנסה להבין מה הטור מתכוון, מה בית יוסף רצה, מה הבח רוצה, מה הרשב"א כותב בתשובה. שאדם טורח להבין כל דבר ודבר, להבין את התורה הקדושה. ולכן, מה שאמרנו משם העגל טל, שאדם לומד תורה, הוא צריך גם כן להנות מהלימוד, הוא לא הראשון שכתב את זה. כבר כתב את זה אחד מרבותינו הראשונים, הגלטל, היה לפני 150 שנה. הוא היה חתנו של הקוצקר. הוא לא היה לפני הרבה שנים. אבל זה כתב אותו כבר רבנו אברהם מנהר. זה היה אחד מגדולי רבותינו הראשונים. יש לו פירוש על כל מסכת נדרים. בנדרים דף ממחת, שם הוא כותב את היסוד הזה. וככה תז כותב גם מעצמו ביורה דעה, בהלכות נדרים, בסימן רש חף א'. אני חושב בסעיף קטן ממגימל. זה היסוד הזה שהעגל טל כתב, הוא זכה לכוון לדברי רבנו אברהם מנהר במסכת נדרים, שכותב שכשאדם לומד תורה, יש לנו, צריך לבוא ולהנות מהלימוד התורה. ולכן כתוב שאם אדם נדר את חברו שלא ילמד בספר הזה, אז הנדר הוא נודר. אז שואלים הראשונים, הרי מצוות, לאו להנות ניתנו, אומר כן, זה בשאר מצוותיה של תורה. אבל בלימוד אין כזה דבר. למה? כי בלימוד אין מציאות שאדם ילמד ולא ייהנה. אז ממילא, וזה לא שכח להגיד מצוות לב ליהנות ניתנו. רבי צדוק, הכהן מלובלין, שר התורה, הוא מחדש. בספרו, צר המלך על הרמב״ם, הוא כותב ככה, שכאשר האדם בא חזל, באו ותקנו לנו שאדם צריך ללמוד תורה עם הבן שלו. כתוב במשנה בקידושין דף חפתת. אחד הדברים שהגמרא אומרת שם שצריך אדם לעשות עם בנו, זה ללמדו תורה, אחר כך להשיאו אישה, למולו, לפדות אותו, ללמד אותו אומנות, לשוט בים, כל מיני שלחות שאב חייב ללמד את בנו. מה נראה לך, הבאת הילד לעולם ובזה אתה פטור מן הכל? אין כזה דבר, הבאת הילד לעולם, אתה צריך לתרוח עליו, אתה צריך ללמד אותו תורה. רבי צדוק מלובלין כותב, חידוש גדול, רוב הפוסקים חולקים עליו, אבל למה אני אומר אותו? בשביל לימוד מה שיש לנו ללמוד מדברי קודשו. אומר רבי צדוק מלובלין, מצוות לימוד תורה שאדם מלמד את הבנים שלו, זה מצוות שבגופו. כמו שהתוספות ריד כותב בקידושין, בתחילת מסכת, בתחילת פרק שני, שלמה לא מועיל, כמו שאני עכשיו אומר לך, תיקח את הטבעת הזאת, תקדש לי את האישה הזו, זה מועיל, נכון? בקידושין זה מועיל. אף על פי שמצווה ביותר מבשלוהו, אבל זה מועיל שאני שולח שליח. זה אחד הפירושים שיצחק אבינו, מי קידש לו את רבקה? לא הוא קידש את רבקה, אלא אליעזר היה שליח של יצחק. למאן דאמר על כל פנים. למה? כיוון ששלוחו של אדם כמותו. שם שואלים כולם, למה לא עשה מצווה ביותר מבשלוהו? בקיצור, בקידושין אנחנו רואים זה מועיל. וכן על זה הדרך. שואל הרשב"א, שואל התוספות ריד, אם עכשיו אני רוצה להגיד לך, תאכל מצה במקומי, או תניח תפילין היום במקומי, אין כזה דבר. למה? אבל שלוחו של אדם כמותו בכל התורה כולה, אומר התוספות ריד, שלוחו של אדם כמותו בכל התורה כולה, לא במצוות שהם בגופי. מצה צריך להכניס לתוך הגוף. תפילין צריך להתניח על עצמי. אין כזה דבר, אתה תעשה את הברית במקומי. ברית אתה צריך לעשות בעצמך, זאת אומרת, כלומר, האדם צריך להיות מהול בעצמו, אי אפשר שמישהו אחר יהיה מהול במקומו. אין כזה דבר. אותו דבר אומר התוספות ריד, אותו דבר אומר רבי צדוק מלובלין גם בלימוד התורה. אומר רבי צדוק באוצר המלך, בהלכות תלמוד תורה פרק ראשון, אב חייב ללמד את בנו, אומר רבי צדוק, הוא מעריך בזה בעריכות, לא מועיל שליחות בלימוד התורה. כלומר, גם אם אתה שולח את הילד שלך לתלמוד תורה, אתה צריך ללמוד עם הבן שלך תורה. זה נקרא מעמד הר סיני. אדם שלומד עם הבן שלו תורה, אדם שלומד עם בן בנו תורה, אומרת הגמרא גם בקידושין בדף למד, גם בברכות דף כ"א עמוד ב', אמר רבי שועה בן לוי, כל המלמד את בנו, כל המלמד את בן בנו תורה, מעלה עליו הכתוב, כאילו קיבל את התורה מהר סיני, כאילו קיבל תורה מהר חורב, ממש, זה מעמד הר סיני. ולכן, תראו, שיש את היצר הרע הכי גדול בענייני לימוד תורה, זה כאשר אדם רוצה ללמוד עם הבנים שלו. ילמוד לתת שיעורים, ילך לזכות את הרבים, הכל טוב, הכל יפה. אבל ללמד את הבן שלו תורה, או, חביבי, בדיוק נהיית עייף, בדיוק קוראים לך לעשות מצוות אחרות, בדיוק יהיה לך כל התצדקה שבעולם. וגם, כשאדם לומד תורה עם הבן שלו, שיזהר, שלא יבוא לידי כעס. נסיים בסיפור, מערכו, היה פעם לומד עם הבן שלו, לומד עם האח שלו, התעצבן עליו, כעס עליו. אז שהוא בא לרבן נוערי, ונוערי אמר לו, אתה לומד תורה עם אחיך, ואתה כועס עליו, טורף נפשו באפו. אומר לו, מה לעשה? אני לומד אותו, והוא לא מקשיב. אמר החזון איש, עליו השלום, כשאתה הולך, אתה מלמד, אני אומר אותו דבר, כשאדם לומד עם הבן שלו, כל שבת, כל יום שישי, כל יום, מי שזוכה, הלוואי, השם מזכה אותי גם. אומר החזון איש, אתה בוחן את הילד, המבחן לא נועד להכשיל אותו. המבחן גם לא נועד לבוא ולהראות את רמת הידיעות שלו, אלא המבחן נועד רק למטרה אחת, להראות לילד שהוא יודע. שמת אומר, איך תראה לו שהוא יודע? אם הוא רחף כל השבוע, הוא אומר, תראה, גם אם הוא רחף, הוא שמע איזה משהו. הוא אומר, תנסה למצוא איזשהו דבר שהוא כן יוכל לענות לך. תכוון בשאלה, תרמוז לו את התשובה שהוא ידע לענות לך. השם מזכה אותנו, שנזכה באמת, שאם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה, באמת שנזכה לעמול בקניינה של תורה, ותהיה אהבת התורה תקועה בתוך ליבנו תמיד, נזכה לגאולה שלמה, במהרה, בימינו, אמן ואמן.
תודה רבה,
השם ישמור אתכם. בכבוד, כבוד ידידנו, הגאון, רבי ישראל.